יצחק גדולה, סימון התחיל בעמוד ראש פדות. ברור הדיבורים. כשבא מעמד נפשי על ידי התעוררות של פגישה שנמשכים דיבורים שיש בהם תערובות של נטיות חלושות, אם יש בהם גם כן תוכן של דעה ושל יושר ורגש של יראת שמיים ושל אהבת ישראל וחפץ חסד של הצדקת הבריות, יש חובה לברר אחר המעמד הרשום את התוכן הנפשי, לזככו משיגיו ולהשאיר רק את הרשמים היפים הקדושים שהם באמת הבריאים והחזקים, ולמחוק את החלושים הנוטים לצד הדמיון. בסדר, רק נגמור לקרוא. והמידות הבלתי תאורות, אז יישאר מכל התעוררות החיים של המעמד הנפשי הרווח הטהור והנקי כתבועה ברורה שאין בתבל, ולא יהיו במדרגת דברי חלומות כי במדרגת הגיוני חוכמה ודעת קדושים. ראוי להיזהר מלבטא כל דיבור שיגרום רפיון שיטת המוסר בחיי שום איש, אפילו אם הדברים מצד עצמם נראים כנכונים, הרי הם מזיקים לשומע אם הוא קשור בחוגו המוסרי בתוכן מנוגד מהדברים הנשמעים לו באותו פרק. שטף הדיבור. האדם יכול לדעת את מעמדו הרוחני על פי הבהירות של הדיבור שלו. מה שהאור הנשמתי יותר חי בקרבו, כפי אותה עמידה יחוש איך כל דיבור ודיבור שלו יוצא כחץ וכשטף מים חיים, ואיך שהוא בא ונמשך ממקור חיים ופועל את פעולתו בעולם. מובן שהאיכות הפרטית של הפעולה של הדיבור תשואר על פי המידה הפרטית של העילוי הנשמתי כל חד וחד לפום דרגה. כשמדבר דברים קדושים ובקרבו הוא מצטער מפני הופעת הקדושה שמשתפכת בקרבו, ידע שהנפש התמאה היא מתמעטת והולכת, והיא מתכאבת על פחיתותה שפוחתת, וממילא הטוב מתגבר והולך. ובידיעה זו עצמה ובאמונה והעמקה בה, הנפש התאורה מתעוררת בשמחה ויודעת שהיא מתקדשת ומתעלה, מתרחבת והולכת. השם עוז למו ומעוז ישועות משוחו, ויעלוז ליבי ומשירי אהודנו. יש לנו כמה מקורות שמלמדים אותנו להתייחס להרגשות שלנו. מקור אחד בגמרא בברכות, הרואה חלום ונפשו עגומה. אז יש סדר של הנהגה, של תפילה, של בקשה לפני ריבונו של עולם, מתוך ההרגשה שלו. ולימדו אותנו בזה חז"ל, שהרגשה של האדם היא מעידה על מציאות אמיתית שקיימת בנפש, והיא נותנת סימנים, אותות. אבל להתעלם ממנה זה טעות. כמו שאנחנו רואים בכל ההוראות של חלומות, יש סוגיה שלמה שיפה תענית לחלום כאש לנאורת, והגמרא התירה בשביל זה אפילו בשבת, אפילו לצום בשבת ויום טוב אם אדם חלם חלום לא טוב, ולא להתעלם. אפשר היה בקלות לומר חלומות שב ידברו, להתעלם מזה, ולמה לפגוע בקדושת השבת, בעונג שבת, שמחה של יום טוב. חז"ל אמרו להתייחס לנפש, לא להתעלם ממנה. ובנושא של הדיבור ראינו עוד יותר העמקה. אמרו עליו, מראה בברכות, אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, היה אומר, זה חי וזה מטורף. שאלו אותו, וכי נביא אתה או בן נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אלא כשתפילתי שגורה בפי, יודע אני שהוא מקובל. וכשאין תפילתי שגורה בפי, יודע אני שהוא מטורף. וחז"ל אמרו בהמשך, ששליח ציבור שטעה, סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. כלומר, הם לא התייחסו לטעות, שזה מקרה, מזדמן, אדם לא הכין את התפילה טוב, או היה תרות באיזה תרדה, ובגלל זה טעה. רבי חנינה בן דוסה אמר שכשהוא רואה שהתפילה שלו זורמת, הוא מרגיש שיש כאן השגחה אלוקית והתפילה מקובלת. וכשהוא מרגיש קושי בתפילה, יש כאן סימן לנפש, וסימן שהנפש נותנת, שהקשר שלה עם ריבונו של עולם, יש כאן איזה מכשול בדרך. יש כאן איזה דבר שמפריע, ובגלל זה, זה מגיע לטעות בדיבור, בהגייה של המילה, בביטוי, זה לא מקרה. כמובן, מדובר שם על רבי חנינא בן דוסא, לא מדובר על כל אחד, אבל בכל אופן, למדנו שהדיבור של האדם, יש לו שייכות לא רק לשכל, ולא רק לבחירה של האדם, אלא גם לנפש שלו. גם הנפש משתתפת, ככל שהאדם יותר גדול, אז הדיבור הוא בעיקר זורם מהנפש, ופחות מהשכל. פחות מבטא את מה שאדם רוצה להגיד, ויותר מבטא את מה שאדם צריך להגיד. מה שהנפש דוחקת. אנחנו רואים את זה כמה פעמים, בדברים של הרב זצ"ל. כן? אני כותב לא מפני שאני יכול לכתוב, מפני שאני לא יכול לשתוק. יש דברים שרואים שצריך למחות עליהם, או צריך לדבר, ואז אפילו שאדם מרגיש שבאופן רגיל הוא לא היה רוצה לדבר. אדם לא רוצה לבלוט ולא להיות קשוח וקשה בדיבור שלו ותוקפני, אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים השתיקה היא מזמינה איסור. שתיקה בעצמה היא השתתפות בחטא. יש חילול השם, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. זאת אומרת שאולי הטבע של האדם הוא עדין ורח, וזה לא מתאים לו, אבל יש מצבים שהנפש דוחקת, והנפש דורשת לדבר. גם אם קשה לו, הוא לא רוצה להגיד. הוא רוצה להתאפק, הוא רוצה לשתוק, הוא לא רוצה להיות בין אלה שמתנהגים בתקיפות וקושי. העדינות שלו היא שייכת לאופי של הנפש. אבל כשיש חלילה חילול השם, או לפעמים צורך לעזרה, להגנה, ראינו את זה אצל כל גדולי ישראל, והרמב"ם כותב שזאת הדרגה הראשונה של רוח הקודש. כשאדם רואה שנעשה מעשה עוול והוא לא יכול לשתוק. כמו שמשה רבנו יוצא ורואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הוא לא יכול לעבור על זה. משה רבנו גדל כאיש מצרי, הוא גדל בבית של מצרים, של פרעה, במשך אולי 20 שנה, וקיבל חינוך מצרי. אבל ברגע שהוא רואה שהמצרי פוגע בישראל, הוא לא יכול לעבור על זה. זה מסוכן, זה קשה, אבל הוא לא עובר על זה. אחר כך הוא נרדף, הוא בורח למדיין. נו, אז כעת למדת שלא כדאי להתערב בדבר שלא נוגע לך. ושם הוא רואה את הרועים באים ומצערים את בנות יתרו, ויעקב, משה ויושיען. אבל למדת לקח, ראית שאיבדת את כל הקשר עם המולדת שלך, עם העם שלך, בגלל שפעם אחת התערבת, אז אולי כעת תפסיק, אבל לא יכול. אליהו שומע את השיחה של הרעים של איוב, יחד עם איוב. איוב יש לו כל מיני טענות כלפי מעלה, שאין צדק, אחתי, על כן אמרתי, תם ורשע ומחלה, והרעים של איוב עונים כל מיני טענות, שהן לא טענות מתקבלות על הדעת, שהן טענות נדחות. מנסים כל מיני הסברים, שההסברים האלה לא עומדים במבחן. ואז הרעים של איוב שותקים, וכל כל הזמן לא היה מסופר שיש שם עוד מישהו רביעי. כתוב, ועברו אליו רעב, אליפז, התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, לא הזכירו שיש עוד מישהו. טוב, ואליהו חיכה את איוב בדברים, אליהו היה שם, שומע את כל השיחה הארוכה הזאת, ספר שלם, אז הוא אומר, הציקתני רוח בטני. אני מרגיש שהבטן שלי כבר לא נותנת לי לשתוק. אני לא יכול לשמוע שדנים כביכול את הקדוש ברוך הוא. האף צדיק כביר תרשיע. אתה הולך להרשיע את הצדיק הכי כביר בעולם. את ריבונו של עולם. עליו אתה מדבר? אתה יודע על מי אתה מדבר? איך אתה יכול להגיד משפט כזה? ואליהו לא שותק. אמרתי ימים ידברו ורוב שנים יביאו חוכמה, אבל בהתחלה הוא שתק, יש זקנים, כולם מבוגרים, כולם ידועים, מפורסמים, כחכמים, אני אדם פשוט, אליהו. אבל כשהוא רואה שאותם החכמים שותקים, איך אפשר לשתוק? יש כאן חילול השם. שואלים שאלות כלפי ריבונו של עולם, אין כאן צדק, אין כאן יושר, ואז זה נשאר ככה, נשאר בשאלה. לא, זה לא יישאר בשאלה. ככה אנחנו רואים את הטבע, את הקדושה של האדם, שהיא פורצת, והיא לא נותנת שהאופי הרגיל של האדם יתנהג לפי מה שהוא מורגל בו. במצב כזה של חילול השם, של קושי גדול, אנחנו רואים את ההתערבות של הנפש. וחז"ל מלמדים אותנו עוד יותר מזה, שלפעמים אישיות של אדם כשהוא בתפקיד היא מידע על כל הציבור. שליח ציבור שטעה סימן נורא לשולחיו, ששלוחו של אדם כמותו. יכול להיות שאדם שהוא שליח ציבור, אותו אדם אם הוא היה טועה, זה לא היה סימן רע לשולחים. הוא היה בתוך הציבור, טעה בדיבור. אבל אם הוא טעה בדיבור, כאן כל הנשמות של כל מי שנמצא כאן, הוא שייך לזה. כיוון שנתנו לו לדבר, אז הוא מדבר בשם כולם. ואם הוא טעה, זה אומר שכולם במדרגה של טועים. כולם לא בסדר. זה לא רק הוא לא בסדר. סימן רע לשולחיו. ומכאן אנחנו רואים העדות של חז"ל על הקשר החזק שיש בין הנפש לדיבור של האדם. הדיבור של האדם הוא לא רק דיבור שאדם שוקל אותו עם השכל ועם הרצון, והוא מחליט מה להגיד. כשיש שעות גורליות, הדיבור נשלח על ידי הנשמה. הנשמה מתערבת, והיא נותנת לאדם לדבר גם מה שהוא לא היה רוצה לדבר. גם מה שלפי הטבע שלו לא מתאים לו. אבל יש רגעים שבהם אי אפשר לשתוק. וכך כותב הרמב"ם על מדרגת רוח הקודש, שזאת המדרגה הפחותה של רוח הקודש, של ותצלח רוח השם ויקום, כן? זה אצל כל השופטים. אצל כל השופטים שהם לא ידועים כנביאים, אבל בזה שהם ראו את הצרות של ישראל ולא יכלו לעבור בשתיקה, זה עדות על רוח הקודש. זה עדות על השפעה אלוקית שנמצאת כאן. זה לא שהם היו גיבורים והם החליטו. כמובן שאם ההשגחה בחרה באותם אנשים, ודאי שהם היו יותר ראויים מאחרים. אבל בכל אופן, הפסוקים כותבים כאן, ותצלח רוח השם. חשבתי שזה היה מאוד הבריק לי השבוע שקראנו, ונוח מצא חן בעיני השם. בלט לי, מה זה נוח מצא חן בעיני השם? מי מצא? נוח מצא? היה צריך להגיד שהשם מצא חן בעיני נוח. הוא ראה שאצל נוח יש חן. מי מצא את החן? אצל מי החן קיים? אצל השם או אצל נוח? לכאורה, החן הוא אצל נוח. אז היה צריך להגיד שהשם מצא את החן אצל נוח. ומה כתוב? נוח מצא חן בעיני השם. זה לכאורה הפוך. אנחנו כל כך רגילים לביטוי הזה שזה נראה לנו טבעי. אבל זה כתוב כאן הפוך. מה זה נוח מצא חן בעיני השם? אז לפי מה שכותבים המפרשים, שמציאת חן זה דבר פנימי. זה לא דבר של חיצוניות. לפי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. רואים חז"ל שאסתר היא רקרוקת הייתה, אלא שחוט של חסד משוך עליה. כלומר, יש מציאת חן שהיא לא תלויה בדברים החיצוניים. יש משהו פנימי. הדבר הפנימי הזה, זה בא מעת השם, זה לא בא מעת נוח. אז נוח מצא את החן הזה אצל השם, ולכן ראו את זה עליו. ראו שיש בנוח משהו פנימי, סגולי, קדוש, שזה לא לפי הסדר המקובל. לפי הסדר המקובל, יכול להיות שנוח לא היה ראוי להצלה. למרות שהיה צדיק, תמים, אבל זה לא מספיק. בשביל דור שלם שמלאה ארץ חמה, זה לא מספיק. צריך להיות כמו אברהם אבינו, כמו משה רבנו, להיות בתוך הים, ביבשה, והמים חומה ממינם ומשמאלם. אז למה נוח בכל זאת ניצל? כי הקדוש ברוך הוא ראה בו איזה משהו פנימי שהוא לא נראה אצל אחרים. והדבר הפנימי הזה זה עניין אלוקי. שנוח, הנשמה של נוח, לקחה משהו מאת השם. היא מצאה חן בעיני השם. כך נראה לי דרך קצת דרשנית, אבל נראה לי שזה אולי נכון להסביר כך את הסגנון של ה... במבט של השם. כשמסתכלים על ההשגחה של השם. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר על הפסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. שיש אנשים בזמן של הגאולה שיסתכלו על מה שקורה בארץ, הם יגידו שהכל לא מוצלח. הארץ לא מוצלחת, האנשים רעים, הכל לא טוב, יש כאן גנבים, יש כאן לא ישרים, יש כאן... הם יראו רק רע. ומי שיסתכל איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, כשהקדוש ברוך הוא בא לגאול את העולם, אז הוא יראה שהקדוש ברוך הוא רואה טוב. אז זה עין בעין יראו בשוב השם. לראות איך השם רואה את העולם. לראות איך השם אוהב את ישראל. ומתוך זה, אחר כך, להסתכל על עם ישראל בעין טובה. כי אם השם אוהב אותם, איך אפשר לראות בהם רע? כך מובן, נדמה לי בשם פנחס מקוריץ, שהמשיח יהיה מישהו שאין יהודי שהוא לא מסוגל ללמד עליו זכות. שעל כל יהודי בעולם, ויש כל מיני יהודים, גם קשים קשים, אם יהיה אדם כזה שיכול ללמד זכות על כל אחד בעולם, על כל יהודי בעולם, הוא ראוי להיות משיח. כי הוא בכל אחד מוצא את הטוב. אז זה נוח מצא חן במבט איך השם רואה את העולם. אם השם רואה את העולם ובכל זאת מקיים אותו, כנראה שהשם רואה שיש טוב בעולם. השם לא ברא עולם רע, השם הוא טוב, כולו טוב. אז איך יכול להיות שיש עולם לא טוב? אז כנראה שהשם רואה בעולם טוב. אז מי שמסתכל בעין של השם, הוא מוצא שם את הטוב. ונוח היה לו את היכולת הזאת של שלום עם הבריות ואהבה עם הבריות, מתוך זה שהוא הבין שכך הקדוש ברוך הוא רואה. טוב, זה רק דרך של דרש. בכל אופן, כאן הרב מדבר על יכולת של אדם להבחן בעצמו את המדרגה הרוחנית שלו. יש בכמה ספרים, כל מיני סימנים שאדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. יש ביטוי בגמרא בסוף ברכות, לדע אין איש בנפשה. אדם יתבונן בעצמו וידע איפה הוא נמצא. אם הוא במדרגה של הצדקות, של הקדושה או לא. יש בספר הישר של רבנו תם. הוא כותב שאם אדם מרגיש שיש לו נטייה פנימית יותר לדברים של חול או של טומאה, למרות שהוא לא עושה את זה. בפועל הוא מתגבר על יצרו והוא... אוהב את הטוב, את המצוות, ושומר תורה, אבל הוא מרגיש שיש לו דחפים פנימיים לכיוון השלילי יותר חזקים מאשר לכיוון החיובי. זה אומר שעיקר הנפש שלו היא לא טובה. כך כותב גם אור החיים, בפסוק במשלי, נפש רשע עיוותה רע. כשאדם מרגיש שיש לו נטיות רעות, הוא אוהב להסתכל על... דברים לא צנועים. אז אומר אור החיים, זה בגלל שבתוך הנפש שלו יש חלק רע, והחלק הרע מחפש את מה שדומה לו. ובזה הוא צריך לבחון את עצמו ולעבוד על עצמו, לסלק את זה. שם אור החיים כותב את זה ביחס לקשרות, שלפעמים אדם רואה שהנפש שלו נוטה לדברים שליליים, ואומר אור החיים שכנראה הוא אכל אוכל לא כשר. יכול להיות אפילו בלי כוונה, אבל האוכל הלא כשר יצר טומאה בפנימיות שלו, והפנימיות הזאת כעת מחפשת רע. אז היא מחפשת את זה בעריות ובדברים אחרים, זה לא משנה. למרות שהוא לא נכשל בעריות, הוא נכשל באיסור של מאכלות אסורות. כן, אבל סוף סוף, דבר שקונה אצל האדם קניין של טומאה, אם לא מתקנים את זה, אם לא עובדים על זה, אז זה מושך אותו. ואז האדם צריך לדעת, לעבוד על עצמו. להבין, אם יש נטייה כזאת, אז צריך כעת להתחזק מאוד. ולא להגיד, אני ממילא לא עושה, זה לא חשוב. מה זה משנה אם יש לי חלומות לא טובים? תוך החלומות הוא חולם חלומות לא יפים ולא קשרים. הוא מתעלה, אני בסדר גמור. אם יש לך חלומות כאלה, צריך להתבונן, צריך לבדוק, צריך לעבוד. צריך להתפלל לשם שלא יהיו חלומות כאלה. אדם שהוא ישר וטוב, למה צריכים להיות לו חלומות לא טובים? למה צריכים להיות נטיות לא טובות? יש לנו נשמה קדושה. אין שום סיבה שיהיו לנו נטיות אפילו לא נרצה לראות דברים לא טובים. לא בגלל שזה אסור. אפילו אם זה יהיה מותר, אנחנו לא רוצים לראות את זה. דבר מאוס, דבר מרוחק, זה לקדוש ברוך הוא. איך אפשר שאדם ירצה דבר כזה? כן.
כתוב, אין צדיק בארץ אשר יסכים לחלקה. כל אחד עבר איזושהי
התנסות, גם בעל כוחו. לכן, זה מחייב עבודה. אז לכן, זה מחייב עבודה. ולא להגיד, כעת אני בסדר באופן חיצוני, וזה שיש לי בנפש, נטיות כאלה זה לא נורא. צריך שהאדם יבין שיש כאן בעיה ולא להתעלם מזה. יכול להיות שלפעמים אצל בעל תשובה בתחילת הדרך זה מאוד קשה, אז הוא צריך להבין שהוא יעשה את זה לאט לאט, ויזכור שעיקר הנשמה של יהודי היא קדושה. ומה שהוא היה קודם זה היה מקרה. כמו שהמהר"ל כותב, שהחטא בישראל הוא מקרה. ואת המקרה הזה צריך לתקן. אם אין לו כוח לתקן את זה בבת אחת, תתקן את זה לאט לאט. אבל צריך לעבוד על זה, לא להתעלם מזה. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיוצאים ממנו את האירורים הרעים, את הנטיות הלא טובות. להתפלל על זה, וכולנו, לכל אחד מאיתנו, אני מדבר על אולי צדיקים מיוחדים שאין להם, אבל כל אחד יכול להיות שיש איזה חולשות שבאו לפעמים מאוכל לא כשר, לפעמים מהורים שלא נהגו בקשרות, שלא הולידו את הבן בצדקות ובקדושה. מכל מיני סיבות, יכול להיות שלפעמים אדם היה אצל מטפלת, ומי יודע מה המטפלת שרה לו כשהוא היה תינוק, הוא אפילו לא מודע לזה. אבל חדרו אצלו דברים לא טובים, וכעת צריך להתאמץ ולהתפלל ולעבוד על זה עד שזה יצא. ולא להגיד לעצמו שהכל בסדר. נכון. יש יצר רע, אבל זה חולף על ידו. זה בכלל לא מעניין אותו. הוא מרגיש שבא מישהו, אומר לו, ככה זה צריך להיות. שזה חיצוני. נכון, זה כשיש גדולים מאוד, אז העצר מתגרה בהם מאוד, אבל זה לא הנטייה הקבועה אצלו. לפעמים הוא תוקף אותו באיזה משהו פתאומי, כדי להפיל אותו. כן, אז כאן נותן הרב סימן נוסף שאדם יכיר את עצמו, את המעמד הנפשי שלו, לפי הדיבור. האדם יכול לדעת את מעמדו הרוחני על פי הבהירות של הדיבור שלו. אם הדיבור שלו הוא ברור, לא, לאו דווקא מילים מיוחדות, סגנון מיוחד מאוד, אבל שהדיבור שלו הוא מאוד ברור, לא מעורפל, לא מעורבב, הוא יודע מה שהוא רוצה, הוא אומר את הדברים ברור. מה שהאור הנשמתי יותר חי בקרבו, כפי אותה מידה יחוש, איך כל דיבור ודיבור שלו יוצא כחץ. הוא מרגיש שכשהוא צריך לדבר, הוא לא צריך להתאמץ בשביל לדבר. הדיבור זורם אצלו. יש שיר של רבי יהודה הלוי, אני לא זוכר אותו בעל פה, אבל זה שיר נפלא, שהוא כותב, שאני לא כותב את השירים, אלא השירים באים אליי ומבקשים שאני אכתוב אותם. הוא מרגיש שזה זורם לתוכו. הוא רק עושה להם טובה והוא כותב אותם. אבל השירים נמצאים אצלו. הוא לא יושב לתכנן איך לחרוז חרוזים ואיך להשתמש במילים. הוא מלא. יש לפעמים שאדם, הפנימיות שלו היא כל כך קדושה, שזה רק מחכה שהוא יפתח את הפה ואז הכל יזרום. וכשאדם מרגיש שהדיבור שלו, שני הצדדים, גם בהיר וגם יורק החץ. אנחנו מכירים את הביטוי הזה, יורק החץ, זה ביטוי בחזל על נושא אחר, שזה סימן לחיות. שאם זה יורק החץ, יכול לבוא מזה ולד חי. ואם זה לא יורק החץ, לא יצא מזה ולד חי. כלומר, היורק החץ זה סימן לחיוניות. וכך הדיבור של האדם, כשהדיבור של האדם הוא מרגיש שזה חזק מאוד, וזה פורץ, וזה יוצא, לא בגלל שהוא יושב לתכנן, אלא הוא רק פותח את הפה והדברים זורמים. וכאילו דברים שאפילו לא חשב עליהם יוצאים מפיו. הדבר הזה, זה מעיד על החיוניות, על הפנים הקדוש שיש בסתוכו. כשטף מים חיים, רק נגמור את זה. ואיכשהו בא ונמשך ממקור חיים. כמו שהמעיין הוא פורץ החוצה כל הזמן, וזה מעיד על זה שהמים האלה הם מים חיים. זה לא מים שצריכים לשאוב אותם, להעלות אותם. אלא הם, יש רק פתח קטן של המעיין, והמעיין כבר כולו זורם, בלי הפסק. הוא פועל את פעולתו בעולם. וכך אותם אלה שזכו להשפיע על העולם, גדולי העולם, גדולי ישראל, היו אנשים שהיו מדברים. בעיקר הנביאים היו בעלי כוח דיבור. הם רק היו פותחים את הפה וזה היה זרם, שיטפון של חזון, של רוח הקודש. ירמיה אומר לפעמים שהוא רוצה לא לדבר ולא יכול, והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי ונלעתי חלקל ולא אוכל. הוא מנסה להתאפק, הוא לא רוצה לדבר, כי הוא יודע שהדברים האלה יגררו תגובות מאוד קשות, אבל הוא לא יכול. כי הפנימיות כולה היא בוערת, היא חיונית. כן. שטף דיבור שפועל. אז כנראה שיש שם איזה גרעין כן של קודש, אחרת זה לא יכול לפעול.
מה זאת אומרת? אם הוא עושה דברים שליליים,
שנייה אחת, נוריד אותה. יש לשון, יש לשון של הזוהר בפרשת משפטים, סיטרא אחרא איסתרס ולא אביד פרים, שהכוח הרע לא יכול לתת חיוניות, הוא לא יכול לפעול למשך זמן ארוך. הוא יכול בעצמו להיות רע, אבל להמשיך את הרוע לאחרים הוא לא יכול. ואם זה ממשיך לאחרים, כנראה שיש כאן איזה נקודה של טוב. אחרת זה לא היה יכול. הרב מדבר כאן על זה שהוא נובע כל הזמן. הוא נובע, הוא שופע. כן, הרב מדבר כאן על אדם שהוא טוב, חיובי, הוא רוצה לבדוק את עצמו, באיזה רמה הוא נמצא.
זאת השאלה שלי.
הוא לא מדבר כאן על אנשים רעים, אנשים רעים לא מעניין אותם לבדוק את עצמם. הם לא באים לשאול אני צדיק או רשע, זה לא מעניין אותם.
אז זה לא שאלה שאני יודע אם אדם שהוא טוב. אז אני אגיד עכשיו שהוא נגיד, הוא באמת רוצה את פער השם ופועל את פער השם. כל מה שצריך לעשות, אבל מה? הוא לא, משה רבינו אדם השם אמרו, חתו שהיה כבד פה בת לשון. הוא לא היה איש, איך אומרים, איש של מסבירים. לא שהוא היה מיום גן, הוא פשוט היה אחד לדבר לפני.
בדברים של עולם הזה, אבל ברגע שהוא קיבל את השליחות של תורה, לא ראינו שהאצלו העיכוב. כתוב במדרש רבה, אלה הדברים אשר דיבר משה, קודם לא איש דברים, ופתאום הוא איש שכולו דברים.
כל התורה זה עצמו בעצם.
כן.
כל תורה זה שכולו שלו.
כן, זכרו תורת משה עבדי.
זאת השאלה שלי, כשאדם נגיד הוא לא אחד כזה שחומרים,
אז אומר הרב שצריך לעשות כאן בדיקה פנימית. למה? למה הוא לא יכול לדבר על דברים של תורה? למה הדברים של התורה יוצאים אצלו בקושי? יש כאן איזה מעצורים פנימיים. זה לא רק משהו חיצוני.
הדיבור זה מה,
תקרא
לבדוק מה קורה שם בפנים?
לא הדיבור, אלא איכות הדיבור ויכולת הדיבור. האיכות של הדיבור, איך שהדיבור יוצא, באיזה הבהירות והזרם החזק של הדיבור.
מה זה הסברה?
הבהירות זה כן, הסברה שהם מבינים טוב. לפעמים שומעים איזה פסק הלכה או איזה, ואחרי זה אתה בעצם לא בטוח. אז הוא אמר כן או הוא אמר לא. אתה שומע דברים שהם מעורפלים.
מה זה
חלק השני הזרימה.
מה קורה שם? לא יודע. הרצף של המשפטים, מה הכוון הזרימה של הדיבור? סתם, הצד הטכני?
זה לא טכני. אתה רואה שזה לא טכני, אתה רואה שזה נובע, שזה פנימי, יוצא מבפנים. אתה רואה אדם שהוא לא חושב אפילו על מה לדבר, והדברים יוצאים ממנו.
זה עניין רגשי, נפשי?
זה לא רגשי, אבל זה נפשי, כן.
אז אדם כזה, שגם הצד ההסברתי שלו וגם הצד הופעה של הדיבור שלו, באים בצורה נפגעה, אז אפשר להגיד
שיש לו עילוי נשמתי.
שיש לו מה?
מה שהרב כותב בסוף, עילוי נשמתי. מובן שהאיכות הפרטית של הפעולה של הדיבור תשאר על פי המידה הפרטית של העילוי הנשמתי, יש מדרגות. בעילוי נשמה, יש כל מיני מדרגות של נשמות. לא ירמיהו כערי ישעיה ולא ישעיה כערי עמוס, כל אחד במדרגה שלו. אבל בכל אופן, אצל כולם יש את הזרימה הזאת.
אז העילוי הנשמתי זה מבטא שיש לו נשמה גדולה
וגבוהה? כן. ושהנשמה שלו היא העיקר שמשפיע על החיים שלו. ראיתי עוד רגע.
עכשיו, זו השאלה הראשונה. הדבר הנוסף שצריך לברר, כשאנחנו רואים דברים כאלה, הסברה נפלאה ושתת דיבור נפלא, אצל אנשים שהם לא עושים נגד דבר השם. אז מה נגיד, שמה, יש להם משהו
נשמע
גדולה שהם
פיססו
את הכיוון הנכון?
אתה זוכר? פרשת ראה.
כי אני אומר
אותך, כי צהרן... תשמע, כי יקום אליך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת. בשמיים ובארץ. למור נלך נעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת. לא תובה ולא תשמע וכו'. כי מנסה השם אלוהיכם אתכם. לפעמים המבחן של הטוב כשהוא עומד מול כוחות גדולים של הרע. אנחנו לא מזלזלים ברע, לא מזלזלים בכוחות שלו, אבל כשאנחנו באים לבחון את הטוב, אז יש איכויות בטוב, אנחנו יודעים לבדוק מי מדבר מתוך הנפש, שהדברים שלו הם אמיתיים, ומי הדיבור שלו הוא דיבור מתוכנן ושקול ומחושב, וזה לא מעיד על הנפש שלו.
אז זה אדם שהוא
מדבר,
הוא חושב, הוא עורך את הדברים, מסדר אותם.
זה יפה מאוד.
אז זה אדם המנוחה יותר
מהשאלה? לא. אין כאן עדות, אין כאן עדות על הגדולה הנשמתית שלו. יש כאן עדות על העבודה שלו, על הכישרונות שלו, אבל לא על הפנימיות שלו.
אז רק
כשאתה
דיבור
מעין
על משהו, שכאילו זה כמו,
איך
אומרים, כמו
שכאילו
אדם נשום, אז ככה
תביא לו
לדבר
בצורה כזאת. כשאדם מדבר דברים שמאוד משפיעים, מאוד בהירים, ואתה רואה שהוא לא תכנן את זה, זה יוצא ממנו. כן? אז אתה מבין שכאן יש לך עסק עם אדם מיוחד. כן.
על המקום שבו הוא נמצא, המדרגה שבו הוא נמצא, שם הוא ידבר בשטש ובבהירות. כלומר, אם המדרגה שלו נחותה, אז אולי הוא יכול להתבטא בעניינים של העולם הזה, או בעניינים אפילו מקולקלים, בצורה מאוד מאוד רהוטה. כשהוא מחובר אל הקודש, אז הוא הצליח להתבטא שם בבהירות, כי הוא נמצא שם, הוא לא מדבר על המקום שהוא רחוץ
מלך. בסדר, זה במילים אחרות מה שאמרתי.
אז זה ממש, כלומר, אז גם זה עירות בנושאים
מקולקלים,
בגלל מעמד
מקולקל
פשוט.
כלומר,
זה
אבן
בוחן, מעמד
מקולקל. כן, למרות שכאן זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו כאן זה הבחינה, כן, הבדיקה של הקודש.
הרב, לא יכול להיות מצב ש... צדיק גדול, צדיק גדול, לא יודע להתבטא בצורה נפלאה, אבל כל חיי אצלנו. כמו שלא כל גדול דור מן הסתם יכל להיות חזן בצורה שוטפת.
יכול להיות שהוא לא מתבטא במילים יפות ומסוגננות ומסבירות, אבל כשאתה שומע אותו, מאוד ברור לך מה שהוא רוצה ומה שהוא מכוון. סיפור, נדמה לי ששמעתי מהרב צבי יהודה זצ"ל, אולי שמעתי מאחד התלמידים שלו, על החפץ חיים. בפולניה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהקימו את המדינה הפולנית, הייתה ממשלה אנטישמית. וראש הממשלה שם תיקן תקנות מפלות את היהודים לרעה. ובין השאר היה ניסיון גם לפסול את השחיטה. היו מיליונים של יהודים שם. זה מעמיד אותם במבחן, או מקשה עליהם את החיים שזה... ללא נסור. אז סידרו משלחת רבנים שידברו עם ראש הממשלה. ובתוכם היה חפץ חיים. חפץ חיים פתח, וברגע כממרה עבר לדבר ביידיש במקום בפולנית. אחרי רבע שעה שהוא דיבר בשטף גדול, אז ראש הממשלה אמר, בסדר, אני מבטל את הגזרה. שאלו אותו, מה הבנת מה שהוא דיבר? אמר, לא הבנתי, אבל פה שמעתי שהלב מדבר. בשכל לא הבנתי את המילים, אבל הרגשתי שאדם הזה מדבר מהלב. אז זה כששומעים אדם גדול, אתה מרגיש שהדיבור הוא פנימי. זה לא דיבור שרק הצד השכלי משכנע. וברור לך מאוד כמה שהוא רוצה את הדברים האמיתיים, כמה זה... הבהירות כאן זה לא הבהירות דווקא שהוא מבטא את העין ואת החט ואת הקמץ ואת השוונה ואת השוונה, שזה הכל חשוב מאוד. כן, כל לשון שלנו לשון הקודש. אבל אתה רואה שמה שהוא רוצה, הוא אומר את זה עם כל הלב. והוא אומר את זה בצורה שוטפת. הוא לא מדבר ב... בהסברה ובצורה שהוא כמו עורך דין שעורך את הכל, יש טענה כזאת וטענה כזאת, זה מתפרץ אצלו. כן. עוד לא קראתי, אני לא רוצה לדבר על זה עד שאני... כן. חלק השני, אני מיד אעבור לזה. כן.
עכשיו,
תראו את הצלה של קבר רחל. כן. עוד ששמעתי על זה סגנונות שונים. כן. אצל מיוחדים, כן. לא, לא, לא. לא, הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר שהמדרגה הגדולה של האדם, האדם נברא להיות מדבר, לא כותב. רק כשאדם ירד ונגזרה עליו מיטה והחיים שלו קצרים וצריך להעביר את זה לדורות הבאים, אז נצרכנו לכתיבה. אבל לכתחילה האדם נברא מדבר, והדיבור הוא זה שחשוב. והמדרגה של נביאים היא יותר גדולה מהמדרגה של כתובים, היא יותר קדוש. כתובים, אחרי שאין לנו נביאים, אז הכתובים, הכתובים גם ברוח הקודש. כל הכתובים זה ברוח הקודש, אבל זה לא רוח הקודש של נבואה. נבואה זה יותר גבוה.
מה זה אומר שאדם כותב בשפר?
יכול להיות שיש לו רוח הקודש של כתיבה, אבל רוח הקודש של הדיבור היא עוד יותר גבוהה. קשה לו, אבל אדם לפעמים מתאמץ לעבור עבירה. כמו שיש אדם שפוגע בילדים שלו, זה ברור שהוא לא נורמלי, זה לא טבעי. אבל כשאדם מאוד רוצה, הוא יכול.
לכאורה ביונה, בסופו של דבר, הוא דווקא ספר יונה מנת לנו שאין דבר כזה, הוא מנסה לראות נבואת טוב, ואחרי בטן הדל וזה, בסוף נבואת הצלט.
אבל
הוא
בסדר, אני אומר, כמו משהו,
זה היה שם. הוא נראה שהוא, זה כמעט מיטה מה שהוא עבר שם.
לא, מה שהם שואלים, איך זה יכול להיות באופן טבעי? איך הוא מסוגל לזה? אבל סוף סוף לכמה זמן, לכאורה, הוא כבש את נבואתו. רק אצל יונה, כמו שאנחנו יודעים, שיונה קינה קנאת הבן. זה היה מתוך קנאה לכבודם של ישראל. לפעמים אדם מוכן לסכן את החיים שלו בשביל עם ישראל. טוב, נעבור לחלק השני. ביחס למדרגה שלו, יש מישהו שהוא אדם גדול מאוד, יש הארי הקדוש, זה לא כל אחד במדרגה הזאת.
השאלה דיבור לפי מה שהייתי פעם ואיך אני היום ולא לפי...
לא, הכוונה היא כל אחד, מה שאני מבין. שאיפה שהוא נמצא, ברמה שלו, יכול להיות שטף כזה. מאותה שליחות, יש שטף של נביא גדול מאוד ושל נביא בינוני. אבל סוף סוף זה קודש. מה שהרב אומר לנו כאן למדוד, להבין שהמקור כאן הוא קודש. אחר כך המדרגה שלו, אם זה יחזקאל או ישעיה, זה בן כרך, זה בן עיר, זה... אחר כך, אחרי שאנחנו רואים את התוכן של הדברים. כשמדבר דברים קדושים, ובקרבו הוא מצטער מפני הופעת הקדושה שמשתפכת בקרבו, ידע שהנפש הטמאה היא מתמעטת והולכת, והיא מתכאבת על פחיתותה שפוחתת, וממילא הטוב מתגבר והולך. ובידיעה זו עצמה ובאמונה ובהעמקה בה, הנפש התאורה מתעוררת בשמחה ויודעת שהיא מתקדשת ומתעלה, מתרחבת והולכת. השם עוזלם ומעוז ישעות משעור, ויעלוז ליבי ומשירי אהודן. לכאורה זה נושא אחר לגמרי מהחלק הראשון. האומנות של הרב, המבט הפנימי לנפש של האדם. יש לפעמים מצב שאדם מדבר דברים קדושים. הוא מדבר דברים קדושים מאוד, הוא מדבר דברי תורה. ובפנים הוא מרגיש צער, הוא מרגיש לא טוב עם זה. איך זה יכול להיות? כשאדם, הוא יודע, אני מדבר על דברים גדולים כאלה ואני לא שייך לזה. אני במדרגה אחרת. איך אני מדבר? לפני ציבור, לפני אנשים, אפילו לפני חבר, אני מדבר על דברים גדולים וקדושים, ואני מרגיש שאני לא שייך לזה. אני במקום הרבה יותר נמוך. כן. אז לכאורה, יש כאן משהו לא בסדר. כן. כאן הדיבור הוא לא נובע כמו קודם. כן. זה מעמיד אותנו במבחן. אם הוא מדבר דברים קדושים והוא לא מתאים לזה, אז זה סותר את מה שלמדנו קודם. אומר הרב שגם כאן יש עדות על מה שקורה בפנים. הצער שלו והכאב שלו מעידים שבפנים הוא עדיין לא ניתר. יש לו חלק של קודש גבוה, וזה דוחק אותו להוציא את השפע של הקודש. אבל יש לו חלק עדיין של טומאה, והסבל שלו זה לא בגלל שהוא לא מתאים למה שהוא אמר. הוא כן מתאים. אדם מישראל הוא קדוש, בפרט אדם שהגיע לדבר דברי קדושה, והוא כן אומר את זה עם התלהבות, אז זה כן נמצא אצלו. הצער שלו, מפני שיש בקרבו עדיין חלקים שלא נתארו. ואז הוא צריך להכיר את זה, ולהרגיש טוב שהוא מרגיש כאב, כי הרגשת הכאב והרגשת הצער מעידה על סבל. אבל מי סובל כאן? הנפש התמאה. היא סובלת מההתעוררות של הקדושה. אם הנפש התמאה היא סובלת, אז זה אומר שהנפש התאורה עולה ומצליחה. צריך לסמוך בזה, למרות שהוא מרגיש כאב. כמו אדם שלפעמים יש מחלה, חלילה, שהמחלה היא מאוד חזקה ואין חום. לפעמים יש מחלה שאין חום. ואחרי שמתחיל טיפול, אז פתאום מתחיל חום. חום גבוה. החום הגבוה מעיד שיש כאן מאבק. שיש כאן התעוררות של החיות שנמצאת בתוך האדם להתגבר. כשלא היה חום, כשלא היה כאב, זה סימן לא טוב. יש מחלה קשה ואין כאב. האדם לא מרגיש. טוב, אין בשר המת מרגיש. בשר חי, אדם חי, הוא מגיב. והוא כואב. ככל שהכאב יותר חזק, זה מעיד שהמאבק כאן על החיים הוא יותר קשה. וכוחות הנפש, כוחות החיים, הם חזקים. ולכן הם נאבקים, הם לא מוכנים שיפגעו בהם. הם לא מוכנים שהכוחות השליליים יבואו ויתגברו. לכן הם מגיבים בכוח. וזה גורם את הרגשת הכאב. כן. זה בעצם יוצא שמה שחשבנו בהתחלה, שאולי יש כאן סתירה למה שלמדנו קודם, לא. גם הרגשה של הכאב, גם היא, יש בה עדות על הפנים, אבל היא מעידה על חלק אחר. קודם למדנו על העדות של הקודש, שזה מתברר על ידי הבהירות של הדיבור, ועל ידי הזרם והשטף. כעת אנחנו לומדים שגם הכאב מעיד, הוא מעיד על המאבק הפנימי שמתחולל, ועל זה שהנפש התמאה הולכת ומתמעטת. ולכן היא שולחת את התחושות של הכאב, וזה כאב בריא. זה כאב שמעיד על התרפאות. האדם הולך ונרפא, הרע שבו נדחק, וכיוון שהרע קודם תפס מקום אצלו, מקום חזק, אז לפעמים הוא מרגיש כאילו לקחו משהו ממנו. אם מישהו הזדמן לו להיות אצל רופא שיניים, ולפעמים יש אבן שגדלה בשן, והרופא מטפל ומוציא את האבן, אדם מרגיש שהוציאו חלק ממנו, זה חלק זר, זה לא שלו. או לפעמים זה דבר שחדר לתוך הגוף ומוציאים את זה. אם זה היה הרבה זמן בתוך הגוף ואדם מתרגל, אז הוא מרגיש כאילו הוציאו חלק ממנו. אז הוא מגיב בכאב, אבל זה כאב בריא. זה דבר זר, זה לא דבר שלו. כמו שאדם מקיא. דבר שלא שייך לו, דבר שהגוף לא סובל אותו, אז הוא מקיא אותו. הוא משלשל אותו. הגוף לא סובל, הגוף דואג להוציא את זה החוצה. וזה מלווה בתחושה של כאבים, של צער, של דוחק, אבל כל הכאבים האלה הם כאבים בריאים. אם לא כואב לו, אם הוא אוכל דבר לא טוב וזה לא מכאיב לו, זה מעיד שהרע השתלט. כן? אדם בריא צריך להרגיש כאב עם החטא, וזה דווקא סימן טוב. אז גם כאן, החלק השני משלים לנו את החלק הראשון. מה שבחלק הראשון למדנו להכיר סימנים חיצוניים שמעידים על הבחינה הקדושה הפנימית העיקרית המהותית של האדם, כעת אנחנו לומדים להכיר שגם יש צדדים שמעידים על הצד השלילי, אבל גם במובן החיובי שהצד השלילי הולך ונהרס, הולך ונגמר, והטוב הולך ומנצח. ובתוך האירוע הזה, בתוך כל התהליך הזה, יש גם את ההרגשה של הכאב. אבל ההרגשה של הכאב לא צריכה לסמא את העיניים ולחשוב שיש כאן משהו לא טוב. כן.
אז לפי זה, האם יש פה
הדרכה
בעצם שגם, הפסקה הראשונה אמרנו שגם צריך לבחון איפה הדיבור שלו ודיבור שוטף, האם הוא חי. אז עכשיו לפי זה, האם אדם צריך להרגיש, לבחון את עצמו, לעשות חשבון נפש, האם הוא לא מרגיש כאב כשהוא רואה דברים לא טובים?
אם אדם יודע שיש אצלו דברים לא טובים, ובכל זאת הוא מדבר דברים של קדושה וזה לא מפריע לו, אז כן, יש כאן משהו לא בסדר.
אם עכשיו אדם מביא שיעור על שמונת הנשון,
והוא יודע שבקרבו זה לא מעניין אותו, והוא לא שייך לזה.
לא, אבל זה קיצוני, אבל לא, הוא שייך לזה, אבל לא במדרגה שהוא איטיב. אבל בכל זאת הוא לא מרגיש רע.
אז יכול להיות שכאן הפער הוא לא כל כך גדול. אין כאן התנגדות פנימית. ההתנגדות הפנימית כשיש כאן פערים חזקים.
אנחנו
בפרקים קודמים
למדנו שהאדם צריך להרגיש שהוא בעצם המילים הם מגבילות. כלומר, אדם לא יכול לבטא.
נכון.
אז, זאת,
שם דיברנו על דיבור שכלי, שבא מתוך תכנון. וכאן מדברים על דיבור שנובע בלי שאדם חשב. כשאדם מתחיל לדבר ופתאום זורם. כשהוא לא ישב להכין את זה, הוא לא הכין נאום וכתב אותו, אלא מתחיל לדבר ופתאום הוא מגיע לנביאה כזאת.
עדיין זה יוצא מתבטא בצורה מוגבלת של המילים.
נכון. נכון, אבל השטף והבהירות מעידים שיש כאן איזה כוח פנימי חזק.
האם הם מדרגה יותר גבוהה מזה?
ודאי. ודאי שיש מדרגות יותר גבוהות. הרב מלמד אותנו כאן, לאלה שלא מכירים את המדרגות, למצוא סימנים טובים, לראות את הטוב. ובידיעה זו עצמה, ובאמונה והעמקה בה, הנפש התאורה שנמצאת ליד הנפש התמאה, מתעוררת בשמחה. כשאדם מודיע לעצמו, הרגשה המצערת הזאת זה סימן טוב, זה סימן שיש כאן מאבק, שערה הולך ומתמעט, ויודעת שהיא מתקדשת ומתעלה, מתרחבת והולכת, מתקדשת בעצמה, מתרחבת גם בשטח, על חשבון מיעוט הרע. השם עוז למו ומעוז ישועות משיחו הוא. הרב מביא את הפסוק הזה, שם עוז למו, שהכוח הפנימי הוא מהשם. זה לא דבר קל. זה לא דבר אישי שלי, שאני יכול לחשוב שאולי עוד מעט יבוא כוח שלילי ויערוס לי את הכל. אני יודע שזה בא מהשם, והוא המעוז של ישועות משיחו. כשאדם יודע שהעיקר שלו הוא עבודת השם ושליחות של השם, הוא בבחינת משיח. חזל אמרו, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. ילדים קטנים שיש להם ייעוד ומכינים אותם לקראת הקודש, הם בבחינת משוחים. כן, כמו שמן המשחה שנמשכו בו הכלים, שזה הכשיר את הכלים לעבודה. אז השם מעוז ישועות משוחו, מישהו שהפנימיות שלו מוכשרת ומוכנה לעבודת השם, השם מגן עליה. והוא לא ייתן שהיא תיפול. ויעלוז ליבי, ואז מתוך ההכרה הזאת, למרות המאבק, למרות הקשיים, הלב צריך לשמוח, ומשירי אהודן.